קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה נט.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Ave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
שלום, שלום לכם, בוקר טוב. לי קוראים יאיר רווה, התוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה. היום 13 במרץ 2024, ג' אדר ב' תפשין פי ד' כן? ג' אדר ב' תפשין פי ד' את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים בנש, עומר סנש, יובל רוזין, מלכה פינקלשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מני ארנון, ניצן לחומזון, רובן ברדך, דייב המנחם, גל זילברמן, עדי נוי, אביה דיפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן, נילי חנקין. תודה לאוזן השלישית שממנה אנחנו משדרים, תודה לקואמי שבזכותו אנחנו משדרים, ותודה לכם שאתם מזיעים שעבורכם אנחנו משדרים. יש מלא תכנים באתר של רדיו הקצה, kzradio.net. כל האנשים הטובים האלה שכרגע הזכרתי את שמם אחראים על כל התכנים שיש שם, כתובים, מנוגנים, מושמעים, מוקלטים, ארכיונים, חדשים, רשתות החברתיות, כל קורה שם בזכותם. אז ייכנסו וקראו והאזינו ועשו לייק ושתפו, ותודה להם. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק ממש עבורכם, כולל הטבות כמעט שבועיות שאתם יכולים לקבל פה רק במשבצת הזאת לתכנים ודברים שקורים שם. אז בואו נתחיל. הערב בשעה 7:30 במסגרת התיאטרון הלאומי של לונדון, על המסך יוקרן המחזה אנגליה יקירתי, Dear England, מאת ג'יימס גראם. המדינה שהביאה לעולם את משחק הכדורגל זכתה מאז רק להפסדים. למה או למה גברי אנגליה לא יכולים לנצח במשחק שלהם? עם הרקורד הגרוע ביותר בעולם בפנדלים, גארת' סאות'גייט יודע שהוא צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולהתמודד עם שנים של כאב כדי להוביל את הקבוצה והמדינה חזרה לארץ המובטחת. ג'וזף פיינס הוא גארת' סאות'גייט במחזה סוחף על אומה ומשחק בהפקה שמשלבת ספורט ואמנות בצורה מבריקה. עוד רגע נדבר על זה, ממש במקרה, אני אזכיר את זה בעוד שנייה. אז זה הערב בשעה 7:30, זה 3 שעות וסרטו, אני אגיד את מה שזה, אתמול התפרסמו המועמדויות לפרסי אוליביה, וזה המחזה שמקיבל הכי הרבה מועמדויות מבין ההפקות של השנה האחרונה, הצגה של הנשנל תיאטר, ג'וזף פיינס בתפקיד הראשי, ורק על פי התקציר, לא ראיתי את ההצגה, רק על פי התקציר אני יודע שיהיה מזה סרט בעוד כמה שנים, זה ראי נורא נורא ברור, נכון? הלאה, מחר בחמישי, בשעה 8:30, בתוכנית מבט נשי, המתקיימת לרגל יום האישה הבינלאומי, יוקרן הסרט טולסטוי וגנדי, דיוקן כפול בראי התקופה, במסגרת המחווה לבמית גלינה יבטושנקו. שני המורים הדגולים של האנושיות, לב טולסטוי ומהטמה גנדי, לא נפגשו מעולם, אבל ניהלו קשר מכתבים בשנות החיים האחרונות של הסופר. ההתכתבות שלהם שכללה דיון בנושאים פילוסופיים, דתיים ופוליטיים. לאחר הקרנה תתקיים שיחה עם הבמית גלינה יבטושנקו. וביום ראשון, המשבצת החודשית שלי בסינמטק תל אביב, הארד בוילד, סרטים בעקבות הספר של טרנטינו, סינמה ספקוליישן. ועכשיו אנחנו הגענו לפרק שנקרא הארדקור, כרך למבוגרים בלבד. יוקרן הסרט הזה, הארדקור, שביים פול שרדר ב-1979, ובכלל, אחד הדברים שאני אדבר, זה רבע שעה, 20 דקות לפני תחילת הסרט, על הסרט ועל הספר של טרנטינו, ועל העובדה המאוד מעניינת שפול שרדר הוא בעצם היוצר שהכי הרבה מהסרטים שלו טרנטינו מזכיר כסרטים שהשפיעו עליו. זה לא ברור מאליו, כאילו אין הרבה דמיון בין טרנטינו ובין פול שרדר, אבל דווקא על זה נדבר. וגם ראיתי פרסום שהספר הזה שאני מדבר עליו, Cinema Speculations, עומד לצאת בקרוב בעברית, תחת השם מחשבות על קולנוע. אבל אז זה ביום ראשון בשעה 8, הארדקור, פול שרדר, כרך למבוגרים בלבד, מתוך הסדרה שלי הארד בוילד סרטים בעקבות הסרט Cinema Speculations של קוונטין טרנטינו, ואם אתם רוצים לבוא לראות ואין לכם מנוי, אתם יכולים לראות את הסרט ב-15 שקלים בלבד, רק בגלל זה שאתם מאזינים לתוכנית הזאת, 15 שקלים בלבד, אם תזינו את קוד ההטבה KZ24, KZ24 באותיות קטנות, באתר הסינמטק, שאתם מזמינים כרטיס לכרך למבוגרים בלבד ביום ראשון בשעה 8, אני אהיה שם ואגדים כמה מילים לפני הסרט. עוד פרטים על כל הסרטים האלה והכרטיסים להם, והרבה סרטים נוספים בסינמטק, אתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. אז תודה לסינמטק. אז כאמור, אתמול, לגמרי במקרה, גם כשבסינמטק שלחו לי את הטקסט הזה, הם גם לא ידעו שאנגליה יקירתי יהיה מועמד לכל כך הרבה פרסי אוליביה, הטוני של התיאטרון הבריטי, ואיכשהו יצא, שקצת יצא לי לראות הצגות בלונדון בעת האחרונה, אז פתאום אני רואה הצגות שאני מכיר, ומיוזיקלס שאני מכיר, מבין המועמדים, דברים חדשים יחסית שיצאו בשנה האחרונה. ואחת ההצגות המוזיקליות שמועמדות לאוליביה, תחת הקטגוריה של ריווייבל, היא Hades Town, יצירה שיצרה המוזיקאית אנאיס מיטשל, יצרה אותה כבר לפני יותר מ-10 שנים, והיא התחילה כאלבום שהפך למין הפקה מוזיקלית עצמאית, שהוצגה בתיאטראות בערים, הפקה נודדת, ואז הגיעה ללונדון, לנשנל תיאטר בלונדון, ורצה שם איזה חודשיים, ולפני שעברה לברודווי, ב-2019-2020, ממש כזה רגע לפני הקורונה, היא זכתה בכל פרסי הטוני שם בברודווי, ורק עכשיו, ממש בחודש האחרון, היא הגיעה סוף סוף כהפקה מסחרית בעקבות ברודווי, עם הבימוי של ברודווי, לווסטן בלונדון, ועכשיו היא מועמדת שם לפרס הריווייבל, העלה המחודשת, הפקה המחודשת של מיוזיקל. וזה פשוט, Hades Town זה הסיפור של אורפיוס ואורידיצ'ה, או רידייסי בהגיה האנגלית, שזה בדיוק אותו סיפור, אבל במקום האופרה של גלוק, שתעלה בקרוב באופרה בישראל, פה זה שירים שכתבה אנאיס מיטשל בסגנון של איזה בלוז, ניו אורלינזי, וזה מתחיל עם טרומבון.
Once upon a time there was a railroad line. Don't ask where, brother, don't ask when. It was the road to hell. It was hard times. It was a world of gods and men. Always
your final destination, Mr. Honey. That's me. See, someone's got to tell the tale. Whether or not it turns out well, maybe it will turn out this time. On the road to hell, on the railroad line, it's a sad song.
Sad song.
It's a sad tale, it's a tragedy. Say the boy was touched. Cause he was touched by the gods themselves. Give it up for Orpheus. Orpheus. There was one more soul on this road. Girl, come on in from the cold. On the railroad line, on the road to hell. There was a young girl looking for something to eat. The tale of Orpheus and Eurydice. It's a love song.
It's a love song.
It's a tale of a love from long ago. It's a sad song.
Sad song.
But we're gonna sing it in a song. It's a good song.
It's a good song.
It's a good tale from way back when. And we're gonna sing. We're gonna sing. We're gonna sing it again.
זה שיר ישן, זה שיר עצוב, זו טרגדיה, אבל אנחנו נשאיר אותה שוב ושוב ושוב. Hades Town בווסט אנד בלונדון וגם בברודוויי. הצגה מוזיקלית לחלוטין לסיפור של אורפאוס שיורד לשאול, לאורפאוס המשורר, הזמר שיורד לשאול כדי להציל את יורידיסי או יורידיצ'ה מהשאול, מהאל היידס, טרגדיה יוונית. שזכה גם לאיבודים בקולנוע וגם באופרה, ועכשיו היא גם הצגה בלונדון ובניו יורק. כולה מזומרת, כולה מושרת, כמו ששמעתם. המספר או המספרת שלנו, זה משתנה מהפקה להפקה. הרמיז מציגה את הדמויות שבטרגדיה הזאת וכל מה שהולך לקרות, והכל מוזיקה מההתחלה ועד הסוף. אז זה מפרסי האוליביה, שעכשיו החבורה הזאת מועמדת לא רק לטוני, שהייתה מועמדת ב-2019, אלא גם לפרס האוליביה. וגם כאמור, אנגליה יקירתי, שתוכלו לראות הערב בסינמטק תל אביב, בהקרנות של הנשיונל תיאטר בלייב. עוד קטע מתוך משהו ש... זוכה עכשיו להצלחה גדולה בווסטרן בלונדון, וגם הוא מועמד להרבה מאוד פרסי אוליביה, וגם זה הזדמן מזלי לראות אותו קורה בלייב עם הצוות המקורי, עם האנשים שיצרו אותו וביימו אותו ומשתתפים בתפקידים הראשיים. הצגה קומית שנקראת Operation Mincemeat, בעברית מבצע קציצה. אתם מכירים את הסרט אולי שהיה לפני כ-5 שנים עם קולין פירת' בתפקיד הראשי? אין קשר בין השניים, זה אותו סיפור היסטורי אמיתי שקרה במלחמת העולם השנייה. עכשיו שימו לב, אנגליה, מלחמת העולם השנייה, זה ייקח אותנו גם לחצי השני של המשך התוכנית, על מה שנדבר בהמשך, נעבור לדבר על קולנוע, אז יש פה איזשהו סוג מקשו שיחבר אותנו יפה, אבל אנחנו מתחילים עם, עם הצד הקליל, עם הצד הקומי. מבצע קציצה בגרסה הבימתית של זה ב, ב, באנגליה, זה מיזיקל קומי על סוכני ה-MI5 המטומטמים והלא יוצלחים, שהוגים רעיון כל כך מטופש, שהוא כנראה גאוני מאוד, וזה סיפור שקרה באמת. שבו הצבא הבריטי רוצה לפלוש לסיציליה כדי להיכנס לאירופה ולהביס את הנאצים יחד עם כוחות בעלי הברית, בנות הברית, והם רוצים למצוא דרך לגרום לנאצים לחשוב שהם לא הולכים לפרוש לסיציליה, אלא הולכים לפלוש לסרדיניה. והם מוצאים את הרעיון הזה, אם ראית את הסרט קולין פירס, שם כאמור זה מסופר בצורה מאוד מאוד רצינית, הם משליחים גופה של אלמוני שמת, שהם לא יודעים את הסיפור שלו, גופה ומלבישים אותו כטייס, על חופי סרדיניה, ועם המסמכים מזויפים בתיק שלו, שמעידים על זה שצבא אנגליה עומד לפלוש לסרדיניה, ולא לסיציליה, והאם הנאצים יבלעו את הפיתיון הזה ויאמינו שזה באמת היה סמיתי ובאמת שהם תפסו חומר מודיעיני. כן, זה הסיפור. אז בהצגה הזאת זה מוצג באמת בצורה קומית כאבסורד אחד גדול של האנשים המומחים בוגרי אוניברסיטת איטון מנסים למצוא פתרון מודיעיני מבריק, אבל דווקא מגיע מישהו האוטסיידר של החבורה הזאת, שלא אחד מהם והוגה את הרעיון הזה, ואיכשהו אחרי הרבה מאוד מאוד הסתבכויות ורגעים של יוהרה, וגם סתם טיפשות וגם מזל, המשימה הזאת יוצאת לדרך, והכל זה נעשה כאמור גם כאן, על הבמה, צוות של 5 שחקנים ושחקניות, שמגלמים כל אחד, שוב, זה לא תלוי מגדר, יש שחקנית שמגלמת גבר, ויש גבר שמגלמת דמות של אישה, וזה מצחיק ומשעשע. זה מעין משהו כזה, קצת מין מונטי פייטון במלחמת העולם השנייה, עם מונטי פייטון, או נגיד אם היו עושים בלק אדר כזה מוזיקלי, אז זה מאוד משעשע. ואחד המרגלים שם ב-MI5 הוא איאן פלמינג, שעובד במקביל על ספרי ג'יימס בונד, לכן אם תשמעו במוזיקה רמזים לנעימת ג'יימס בונד, תדעו שזה, שאחד האנשים, אחת הדמויות שאתם תשמעו עוד רגע בקטע שפותח את ההצגה, הוא איאן פלמינג. אופריישן מינסמית, גם הוא מועמד לפרסי האוליביה שפורסמו אתמול. מבצע קציצה.
But you never got to fly. See, you dreamt of sailing the 7 seas, but never got to try. We'll let Navy lads get soaking, we'll all stay nice and dry. We shout to all the soldiers, jump and hear them shout, how high. For we were made to give the orders, while lesser men take heed. For some were born to follow, but we were born to lead. Ladies and gentlemen, welcome to MI5.
You're sure to save the nation,
Nanny told me in my cot.
For your father gave you courage,
also ponies
and that yacht.
My centuries of breeding,
I know they'll fail me not.
For fortune favors bravery,
and a fortune's what I've got. And yes, some boys go to battle, but we're a different breed. For some were born to follow, but we were born to lead.
We are the masters,
we are the masters.
We are the clever men who hold the reins. For who needs guns when you've got brains?
You'll see.
Was a young explorer.
Yes!
I discovered a new breed of trout.
What?
It leapt into my kayak and just briefly knocked me out.
Sorry, what?
The feeling was quite magical when it slapped me on the mouth. It made the local papers, rare fish attacks Boy Scout. It's still my proudest moment, of that I have no doubt. For some were born to follow, but I was born to find trout.
Right. New to MI5, are you?
No, I've worked here for 6 years.
Oh, right.
Yes, you're drinking out of my mug.
Oh, right.
It's up, got a picture of my face on it.
Oh, right.
Charles Chumley, scientist?
Ewan Montague, naval intelligence.
I know.
Of course you do. Well, we know who to call if there's a fish mishap.
Ladies, better keep your eyes on this chap.
Come on, men, we've Hitlers to dispatch.
Quite right, lads, but the problem is that all of mainland Europe is under out of stun. So we're staging our invasion and the countdown has begun.
Our sights are set on Sicily, that stronghold of the Hun. But the island's packed with 100,000 German men with guns.
And if we cannot storm the beaches, it's sure to spell defeat. If the muscle men can't do it, call the masters of deceit.
Morning, gentlemen.
Oh, Colonel Bevan, sir.
Watch out, boys, the big boss is here.
Welcome to Military Deception. Now, as you all know, the next Allied invasion target is Sicily. And the key to invading Sicily is not invading Sicily.
Sorry, what?
Or at least that's what the enemy is going to think. We're going to convince the Germans that we're headed for somewhere else instead. Sardinia, to be exact.
Oh, a misdirection.
Exactly.
So we're going to win this war with a magic trick.
How else do we make 100,000 German troops disappear? Turn the tide of the war, but we can't just rock up and knock upon the door. For each man we've got, they've got 10 more. We'd be slaughtered before we even reach the shore. We need a way to reduce the danger, tip the odds in our favour. Go to great lengths to drain the strength of the Sicilian defence by misdirecting their dear dictator. Gotta make Hitler believe Sicily isn't where we're gonna be. Gotta proceed with some dishonesty. Gotta deceive, cause what I wanna see is hundreds of thousands of Germans getting off our property. So I need your brains to figure out how we sell a fake campaign. Find me a strategy, use your grey matter to tactically scatter the enemy to the breeze. Then once the island is unattended, once the beaches are undefended, we send our boys in, then we destroy them. That's how Sicily is apprehended.
So we've got to lie about where we strike, so we can fool the Reich. This plan is strictly need to know.
As of now, I'll be hearing your proposals. How do we shift the German troops from Sicily to Sardinia? What this country needs is a genius plan.
What this country needs is a genius man. For some were born to follow.
There'll be no tomorrow.
But we were born to live.
We are not heroes.
We are the masters.
We play our parts.
We are the clever men who hold the reins.
It's war.
It's fun.
It's not a game.
You'll see.
We do our duty.
Forever after.
Nothing more.
And when this war is done and face to dust,
there's no applause or fame for us.
But we
רדיו, what the fuck?
כן, Operation Mincemeat, מבצע קציצה, זה המיוזיקל החדש הקומי, מאוד מצחיק, בלונדון מועמד לפרסי אוליביה, מלחמת עולם השנייה בשירה ומחול במשחקי מילים וחרוזים, אז זהו, זה הדיווח קטן ממה שקורה בתיאטרון באנגליה, בשלב הזה, ובואו נעבור למה שקורה גם בקולנוע. תחילת השבוע חולקו פרסי האוסקר, דיברנו על זה בעריכות בשבוע שעבר, על מה צפוי, הרבה דברים ממה שדיברנו עליהם, אכן קרו כצפוי, ביניהם פרס, כמובן, אופנהיימר, שוב, מלחמת עולם, סרט ברובו בריטי, יוצרים בריטים על מלחמת עולם השנייה, וסרט שזכה בפרס הסרט הבינלאומי, או הסרט הזר הטוב ביותר, או סרט שאינו בשפה האנגלית, הוא אזור העניין של ג'ונתן גלזר שעלה בסוף השבוע בארץ, ועליו אנחנו נדבר עכשיו. עכשיו, ג'ונתן גלזר עשה שערויה לא קטנה בזה שהוא דיבר, היחיד מבין האנשים שעלו על הבמה, שדיבר על המלחמה בעזה, אמנם הזכיר את גם את קורבנות הישראלים של ההתקפה בשבעה באוקטובר, אבל עורר מחלוקת לא קטנה על זה שהוא דיבר נגד. והשתמש ביהדות שלו ובאופן שבו משתמשים ביהדות בכלל להצדיק את המלחמות. לא ניכנס לכל זה, שוב, לא יודע, זה מסובך להיות אומן בריטי, יהודי, בימים אלה, עוד מישהו שעושה סרט שואה, זה מאוד קשה, ובאמת לא רואים שם את כל מה שאנחנו רואים פה, אז אני כן קצת מצדיק אותו, או מנסה למצוא את הדרך של להבין איך יוצר, שאני בסך הכל מאוד אוהב את ג'ונתן גלייזר, איכשהו, לא יודע, לא משתתף בהסברה הישראלית, אבל לא נורא, לא מצפה שאחרים יבינו מה שקורה פה. אבל בוא נדבר רגע על הסרט הזה, כי זה סרט אזור העניין שזוכה להרבה מאוד כותרות, יש כאלה שקוראים לו סרט השואה, אחד מסרטי השואה הטובים ביותר שנעשו, ואני בקושי מאוד גדול עם הסרט הזה, עם איזשהו סוג של פיצול אישיות, הרבה לפני שג'ונתן גלייזר אמר מה שהוא אמר, ראיתי שהסרט הזה בעצמו, הוא איזשהו סוג של סיפור שנוי במחלוקת של האם זאת הדרך אני יכולה לדבר על השואה, והאם זה באמת אחד מסרטי השואה הטובים ביותר שנעשו. אז השורה התחתונה שלי היא לא. מבחינת ייצוג השואה, אני חושב שזה סרט שעושה ההפך. מבחינה קולנועית, הסרט הוא masterful, הוא סרט עשוי בצורה באמת יוצא דופן, ואני חושב שג'ונתן גלייזר לאורך כל קריירה הקולנועית שלו הוא מישהו שמנסה לגרום לנו להרגיש אי נחת, וזה הולך ומקצין מסרט לסרט. הוא לא עושה הרבה סרטים, אבל מאז לידה והסרטים סקרלט ג'ויאנסון, Under the Skin, מתחת לאור, ועכשיו אזור העניין, הוא מישהו שבאמת, כאילו מתחת לאור, אני חושב שזה ההגדרה הטובה לפילמוגרף שלו, מישהו שמנסה להחדיר לנו איזה סיכות מתחת, באמת מתחת לאור, במקום הכי כואב לנו, שאי אפשר להלחש אותו, ולשם הוא כזה מחדיר את הרעיון הזה, ואני חושב שהוא עוסק באופן כללי בסרטים שלו, אם נסה לחשוב מה מאחד את כל הסרטים, הוא מתעסק באנושיות, במתי משהו מפסיק להיות אנושי עבורנו, מתי אנחנו מייצרים איזשהו ניקור ממשהו, אז ניקול קידמן והילד בלידה, אנושי או לא אנושי? החייזרית של סקרלט ג'ויאנסון במתחת לאור, אנושי או לא אנושי, ועכשיו פה נושא של הנאצים שחיים מעבר לגדר באושוויץ, האם אנחנו צריכים להתייחס אליהם באופן אנושי, איך הם לא מתייחסים למה שקורה מעבר לגדר באופן אנושי? אני חושב שבאופן כללי, הוא בסופו של דבר במאי של מדע בדיוני, לא של היסטוריה. ושהוא כל הזמן שואל אותנו שאלות על מה אנושי ומה לא אנושי, ומה הם גבולות האמפתיה שלנו כצופים ושלו כיוצר. אז כאקספרימנט בהזדהות ובאמפתיה, אזור העניין הוא סרט מעניין. באופן כללי, בכל מה שקשור באזור העניין בצד האקספרימנטלי שלו, הוא מעניין. סרט שאפשר מאוד לנתח אותו ולהתפעל מהקולנועיות שבו, ובעיקר אני חושב שהסרט הזה הוא כמו עבודה במוזיאון. ובאמת אני חושב שהמקום האמיתי של הסרט, הוא צריך להיות סרט שמוצג במוזיאון. עבודת וידאו, ציור וידאו שמוצג במוזיאון. גם כי יש בו משהו מאוד סטטי בסופו של דבר, אבל מהיצירות האלה שאני חושב שצריך להקדיש לו גלריה במוזיאון, חדר חשוך עם פופים ושאנשים נכנסים, או שהם רואים אותו ברצף, יש עבודות כאלה של משך ארוך של סרטים. ואני חושב שהפרס האמיתי שהוא היה צריך להתחרות עליו הוא לא פרס האוסקר או פרס הבפטה, אלא פרס הטרנר לאמנות בריטית, והוא צריך להיות מוצג בגלריה בטייט בריטן, או בטייט מודרן, או בגלריה פרטית בלונדון, ומשם אולי לנדוד לעולם. כי כיצירה אודיו-ויזואלית פלסטית, אני מבין את התרגיל שהוא עושה. כסרט קולנוע שבו אנחנו אמורים לחוות איזושהי חוויה שהיא תהיה רגשית, אינטלקטואלית, היסטורית, אמוציונלית, אני חושב שהסרט הזה הוא על גבול הפזיז אפילו. כי מה עושה ג'ונתן גלייזר? ושוב, ההקדמה שאני נותן לו, זה בעצם הוא עושה סרט שהוא יצירה אומנותית קונספטואלית. הרי מה הרעיון באומנות קונספטואלית? אומנות קונספטואלית, אתם עומדים מול היצירה, ואתם לא אומרים, לא יודעים מה היצירה אומרת. היצירה לא מתקשרת איתכם באופן כזה שאפשר לקרוא אותה, או להבין אותה, או לייצג, לראות מה היא מייצגת. כדי להבין ליצירה קונספטואלית, צריך לגשת לטקסט שנמצא ליד היצירה, לקרוא את השם שלה, את השם של היוצר, את התקופה שבה נעשה, ואיזשהו סוג של הסבר של עוצרי התערוכה, או של היוצר עצמו, מה בעצם היא אומרת. כי יש בה משהו מאוד אבסטרקטי. אז לפעמים יש משהו ברמה האסתטית שנוגע בנו, ושאנחנו לא יודעים לנסח אותו במילים, אבל אם אנחנו מתמודדים עם כוונת האומן, או עם הרקורד של האומן לפני זה, אז אנחנו מבינים איזשהו משהו שהוא יותר יכול להתארגן לנו למלל. אז לא תמיד החוויה היא צריכה להיות מילולית, ביצירה לפעמים החוויה היא באמת רק צורנית אסתטית, אבל פה בסרט שכן מנסה להגיד לנו איזשהו משהו על ההיסטוריה של האנושות, באופן ספציפי על ההיסטוריה של היהודים ושל הנאצים, אז זה סרט שצריך לקרוא עליו קודם, או לשמוע רק אפילו את מילות ההקדמה האלה שאני אומר, והן באמת מילות ההקדמה שרבים אומרים בדרך אל הסרט הזה. זה סרט שמספר על משפחה, משפחה אמיתית של מפקד מחנה ההשמדה אושוויץ, שגר צמוד למחנה, מחוץ לקיר, ואנחנו רואים את החיים היפים והאסתטיים והנעימים, והמטופחים והבורגנים שהמשפחה הזאת חיה. ואם נכנסים לסרט באופן לא מודע לחלוטין, אנחנו לא לגמרי מבינים מה הסרט עושה. כלומר, כדי להבין מה הסרט עושה, צריך איזשהו סוג של מילות הקדמה. וזה, אני מודה שזה סוג אמנות שאני אוהב ברמה אינטלקטואלית, אבל לפעמים קשה לי את התקשורת איתה, ואני נהנה מזה יותר במוזיאון ופחות בקולנוע. אני לא מאוד אוהב סרטים שאני צריך שמישהו ייתן לי דברי הקדמה לפני שאני רואה את הסרט. אני רוצה לראות את הסרט ולהבין אותו בעצמי. ואם הסרט הוא כל כך אבסטרקטי וכל כך מנוכר וכל כך מנסה ליצור הזרה ביני ובין הסרט, שאני צריך איכשהו אחר כך של לקבל דף הסבר על זה, אני רואה בזה כישלון של הסרט או כישלון שלי כצופה שאני מוגבל בזה. אני הרבה יותר אוהב סרט שמתקשר איתי בצורה ברורה, ואחר כך בתוכו אני מוצא עוד אלמנטים להעמיק בהם, לנתח אותם, להתמודד איתם, למצוא את עצמי בתוכם, למצוא את היוצר בתוכם, למצוא את התקופה בתוכם, אבל שהסרט עצמו יהיה קומוניקטיבי. מאז ומתמיד, כצופה קולנוע, וגם כמבקר קולנוע צעיר, נרתעתי מהסרטים שצריכים את פרשנות המבקרים כדי לגשת, או כדי להכריז עליהם מצוינים. אני רוצה את הסרט שידבר איתי ישירות, ללא תיווך, ואחר כך שאני אוכל להעמיק בתוכו. ואני חושב שאזור העניין, אחת החולשות שלו, חוץ מהחולשה האנושית שיש בו ובא ניגע עוד רגע, היא זה שאם אתם נכנסים לסרט בלי לדעת כלום, ומילא אם אנחנו פה יהודים בישראל, או אנשים שבקיעים בהיסטוריה, אבל אנשים שנכנסים סתם ככה לסרט, רואים סרט על משפחה מאוד מאוד חיה בנוחות ובנעימות, ומשפחה טובה ויפה. וזה קצת נכנס לקטגוריה הזאת של סרטי הנאצי הטוב. עכשיו, הוא לא טוב, הוא מפקד אושוויץ, אבל אנחנו רואים את הצדדים היפים שבחיים שלו, עם אשתו, שמטפחת מאוד יפה את הגינה שלהם, וחוגגת יום הולדת לבעלה, ומגדלת את הילדים שלהם. אבל יש רעש ברקע, והסרט זכה ביום ראשון בלילה, או ביום שני בבוקר, גם בפרס הסרט הבינלאומי, וגם בפרס הסאונד, כי הסאונד מספר סיפור נוסף שצריך לשים לב אליו. אז אם אני אומר לכם, תלכו לאזור העניין, ואל תסתכלו על הסרט, אלא תקשיבו לסרט, אז אתם מקבלים בעצם סרט אחר לחלוטין בסאונד, מאשר הסרט שנמצא בתמונה. וסרט שמסופר בסאונד הוא סרט אימה. ואני חושב שזה מה שג'ונתן גלייזר עושה מאז הוא מתעמד בקולנוע שלו, שהסאונד שלו מספר סיפור אחר. שיש איזשהו סוג של משהו נעים בתמונה, ויש משהו מטריד בסאונד. עכשיו, פה אני אתן לו מחמאה מאוד גדולה. יש משהו בחשיבה הקולנועית של ג'ונתן גלייזר שמזכיר קצת את קובריק. וגם קובריק לפעמים היו לי רגעים לא נוחים איתו, שבו הוא יוצר תחושה שאנחנו רואים סרט אחד ושומעים סרט אחר, ואני יכול לפספס את הסרט שלו, אבל קובריק היה לי יותר קל להיבלע לתוכו. ג'ונתן גלייזר כל הזמן שם יותר ויותר בסרטים שלו שם חומה גדולה בינינו ובין ובין הסרט. ואז אם אני רואה את הסרט אזור העניין ולא התכוננתי לקראתו ולא קראתי עליו, ואני לא בא עם רגישות של מבקר קולנוע של, או של מישהו שהוא מיומן בצפייה מורכבת, אני פשוט רואה סרט נאצי. באמת, שוב, אחרי זה מתחבר לדברים שאומר ג'ונתן גלייזר על הבמה, אבל האמפתיה שהסרט מנסה בכל כוחו מבחינה ויזואלית ליצור עם הנאצים, היא לא מטרידה והיא לא מעיקה, אני חושב שהיא מסוכנת. אני חושב שהיא חסרת אחריות. אני חושב שג'ונתן גלייזר, משהו פה נפל, אבל לא בתוך אולפן, זה כל האוזן השלישית כרגע רד. בגלל שאנחנו בשידור חי, אז אני לא יכול לחתוך את זה אחוז. אז שמעתם איזה בום קטן שהיה פה במסדרון. אז ג'ונתן גלייזר, או שזה הסאונד, עריכת הסאונד של הפרק הזה שאומרת משהו אחר ממה שהטקסט אומר. אולי זה זה. אז ג'ונתן גלייזר, אני חושב שהוא נסחף ברצון שלו להראות כמה החיים יכולים להיות נורמטיביים כשאתם חיים לצד אימה גמורה. שהיא באשמתכם, שאתם שותפים לה. וגם פה יש כנראה איזשהו אקט פוליטי שהוא מנסה לספר לנו על, על, על חיים בהדחקה. זה אני יכול דווקא כן להבין. אז אני יכול להשתמש באזור העניין מעטה ודולם כאיזה מטאפורה על, על, על אימה ועל עצימת עיניים והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו וההזדהות שלנו עם, עם, עם הסיפור שלנו ולא עם סיפור של האחר שנמצא בצד השני שלה, של החומה. אז כמטאפורה, כסמל, וגם בעשייה הקולנועית שלו, יש לסרט הרבה מאוד ערכים ורואים של ג'ונתן גלייזר, ואני באמת, זה במה שאני אוהב, הוא עושה משהו מאוד מרשים. החלק שמעניין בסרט, וזה המקום שבו אני לא יכול לחלוטין לצאת נגדו, זה כי הצד של סרט אימה הולך ומתגבר בתוכו. כי אנחנו מבינים שיש פה משפחה שחיה חיים נורמטיביים, אבל שמתחת לפני השטח משהו מבעבע ומקלקל להם את הדבר הזה. זה סרט שמצולם ברובו בעדשות, ברחוק, בלונג שוטים, כאילו של... הוא קרא לזה בעצמו, שזה מצולם במצלמות אבטחה, לא היה מצלמות אבטחה בשנת 1943-44, אבל כאילו זה מצולם בימינו עם מצלמות אבטחה שמסתכלות על הכל קצת מרחוק, ואנחנו צריכים לחפש את, את מה שקורה, אנחנו לא, מאוד, לא מספיק מתקרבים אל המשפחה ולמה שקורה, ובהדרגה גם בסאונד אבל גם במה שקורה לדמויות, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו סוג של משהו, הם רדופים על ידי רוחות הרפאים של המעשים שלהם בעודם הם קורים. ולכן מה שמעניין בסרט זה שיש מעין עלילת משנה קטנה שמצולמת בשחור לבן באינפרה אדום של נערה שמסתובבת שם בלילה. כנראה נערה יהודיה שברחה מאחד הכפרים או ממחנה הריכוז ומחפשת משהו לאכול. והאבא, הבעל, בסרט, יותר ויותר פתאום שומע קולות. את הסאונד הזה שאנחנו שומעים בקולנוע, והם מתעלמים ממנו, איכשהו הסאונד הזה מתחיל, הוא מתחיל לשמוע אותו מהקירות, או מתוך עצמו, והוא חווה איזשהו סוג של בחילה קיומית שתוקפת אותו. והמשבר הגדול, שהמשפחה הזאת חובה, זה ההצעה שמגיעה לאב המשפחה לעזוב את התפקיד שלו בפולין ולעבור לנהל את הטרנספורט בהונגריה, את חיסול היהודים בהונגריה. זה המקום באמת היחיד שבו הסרט עוסק בשואה. לא בצורה מרומזת, לא בצורה נסתרת, אלא בצורה מפורשת, דיונים בתוך הפיקוד הנאצי על השלב האחרון של הפתרון הסופי, השלב הסופי של הפתרון הסופי של השמדת יהודי הונגריה, והאופן שבו הוא מתמודד עם זה, זה משבר מאוד גדול, כי זה אומר שהוא יצטרך לעזוב את גן העדן שהוא בנה לעצמו באושוויץ. זה הקונפליקט הגדול שיש מול המשפחה ומול האבא ומול אשתו והילדים. מה נעשה, איך בנינו לעצמנו עולם כל כך יפה פה, ו... איך נעזוב את, ה... את הדבר הזה. אז זה שוב איזשהו אלמנט של אירוניה ואבסורד על מה מפריע להם ומה מפריע לנו ולעולם ולאנושיות, ומה בעצם תהיה הטרגדיה של המשפחה הספציפית הזאת. אז יש משהו מרתק בסרט הזה, אבל אני חושב שכשמבינים את הטריק הזה שהוא עושה, של הם חיים חיים נוחים, אבל מעבר לגדר, אנשים צורכים ומגיעות ויורים באנשים, ומגיעות רכבות עם טרנספורטים של אנשים, וכל זה אנחנו לא רואים, אלא רק שומעים, או רואים כזה באפקטים מרוחקים, את הענן שעולה, ענן אשן ואש עולה אל השמיים, או איזה אפר שנשפך אל הנהר ופוגם בה, בפסטורליות, אז כל פעם איזשהו משהו שפוגם בפסטורליות, והסרט כל הזמן מנגן על שני הצדדים האלה של תמונות מאוד מאוד יפות של טבע, ושל משהו מאוד נינוח, ואז או שזה מחובר למשהו מעיק, או שזה מלווה בסאונד מעיק, אנחנו חווים את שני הדברים האלה ביחד, והסרט מנסה, ואני חושב באמת ליצור איזשהו סוג של בחילה אצלנו הצופים, באמצעות הסאונד שהוא יוצר. אבל ככל שהסרט נמשך, התחושה היא שהרעיון הזה מיצא את עצמו. וזה רעיון שהיה יכול להיות באמת ביצירת וידאו קונספטואלית, שאומרת לנו, הנה העיוורון של האנושות. אנחנו יכולים, אם החיים שלנו נוחים, אנחנו לא נשים לב לזוועות שקורות במטר שמאלה מאיתנו. אבל כסרט שלם, אני חושב שהוא יוצר איזשהו סוג של דיסנסיטיז, כי אנחנו לא רואים את האלימות, אנחנו מאבדים את האמפתיה כלפי כולם בסרט הזה, וקצת יוצאים באיזשהו מין תחושה של שואה, so what, כאילו מה כבר קרה, לא הרגשתי שקרה פה משהו נורא, שאני צריך להגן על עצמי מפניו, לא, האנושיות שלי לא התעוררה, אלא רק החדות של ההבחנה שלי, של איך הסרט נוצר, ואני מודה שכשזה מגיע לשואה, שאני חושב שצריך לעסוק בשואה, ולספר את הסיפור של השואה, ולגרום להזדהות, אבל אני חושב שבין השאר, הזדהות עם קורבנות, אחד הדברים המעניינים שקוראים בסרט הזה, זה שזה סרט שהוא קופרודוקציה בין אנגליה ובין פולין, ושפולין אפשרה לסרט להצטלם על אדמתה, באמת בכפר שצמוד לאושוויץ. עכשיו, אתם יודעים שלפולין בשנים האחרונות, יש איזשהו סוג של קמפיין מאוד שנוי במחלוקת, שהם לא רוצים להתעסק יותר בשואה, שאם מישהו בא ומדבר על שואה על אדמת פולין, ומאשים את הפולנים בשואה, אז זה מחוץ לחוק בפולין של ימינו. והנה הם תומכים בסרט הזה, ואז רואים את הסרט והם מבינים. כי הסרט לא מדבר על הפולנים, הוא מדבר על הגרמנים. וזה בדיוק הנרטיב שהפולנים רוצים לקדם, והסרט הזה מקדם את הנרטיב הזה, ושתף פעולה עם הפולנים לחלוטין, עם זה שהשואה שהייתה באושוויץ על אדמת פולין, היא לא באשמת הפולנים, היא אך ורק באשמת הגרמנים. ולכן, בסופו של דבר, וזו אמירה שהיא בוטה, אבל היא בוטה קצת כמו הסרט עצמו, והיא בוטה קצת כמו מה שג'ונתן גלייזר אומר לעשות, בסופו של דבר, שיתוף הפעולה של הסרט הזה עם הפולנים, וכל מה שהוא עושה, האופן שבו הוא מציג את הצד הגרמני של הסיפור, ומשאיר את הפרשנות לנו הצופים, אזור העניין הוא קצת סרט מכחיש שואה, הוא קצת סרט שמשתף פעולה עם הנאצים, וזה הדבר שהכי לא נוח לי עם הסרט, כלומר אם הסרט אמור לגרום לי להרגיש אי נוחות, הוא הצליח, אבל לא בגלל זה שאני מבין את זה שיש שם רעים, שלא מודעים לזה שהם רעים, אלא כי נדמה לי שמי שהרע פה, או מי שעיוור פה, הוא יוצר הסרט בעצמו, שמצליח ליצור הזדהות, אבל לא עם האנשים הנכונים, עם הדמויות הנכונות, ובעצם בסופו של דבר, עושה סרט שאני חושב שנאו-נאצים ייהנו לראות אותו. זה אזור העניין, לדעתי. וואו, כובד. לגרנדד יש אלבום חדש. זה קצת ינקן לנו את הפלטה. Cabin in my mind נקרא השיר הזה. Well, גרנדדי חדש, Cabin in my mind, האלבום נקרא Blue Wave. כמעט לקראת סיום, סרט חדש של לוק בסון עולה בסוף השבוע בארץ, ארבע שנים מאז הסרט האחרון שלו שהיה אנה, אני לא זוכר שאנה הוקרן בארץ בבתי הקולנוע, לא זוכר את זה, אבל מה שאומר שזה עשר שנים חלפו מאז הסרט המעניין האחרון של לוק בסון עשה, שזה היה לוסי, בדיוק לפני עשר שנים עם סקארלט ג'והנסון, ועכשיו לוק בסון בדרך כלל עושה פשוט סרטי פעולה עם דמות נשית ראשית, כל מיני איזשהו סוג של טייק אופים של ליאון וניקיטה, ועכשיו הוא מביא סרט חדש, גם עכשיו כשהתכוננתי לתוכנית הזאת ונכנסתי לפילמוגרפיה של לוק בסון, אז ראיתי שהשבוע יש לו יום הולדת, הוא עוד כמה ימים חוגג יום הולדת 65, אז מזל טוב ללוק בסון, והסרט נקרא דוגמן, לפני כמה שנים היה דוגמן של מתיו גרונה, סרט בנאפולי, ואיכשהו, כשאני חושב על לוק בסון בשנים האחרונות, נדמה לי שהוא קצת מין כמו מפעל טקסטיל, או מפעל אופנה, רואה מה האופנה בעולם, ואז מייצר גרסה זולה משלו, שהיא מעניינת, כי הוא יודע לביים, אבל הוא מצליח לעשות, לקחת מה הולך בעולם, ולעשות משהו אחר משלו, ואני גם חושב שלוק בסון, אחד הדברים שהוא מנסה לעשות, בסרטים שלו זה לייצר פרנצ'ייזים, לעשות סרטים שהם יהיו אקספוזיציות לדמויות שאחר כך אפשר לעשות להם שפע סרטי המשך, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. אז קצת גם בדוגמן הרגשתי את הדבר הזה שהסרט הזה הוא אקספוזיציה, למבחינתו סדרה שיכולה להימשך דוגמן 2, דוגמן 3 וכן הלאה. קלב לנדרי ג'ונס קוראים לשחקן בתפקיד הראשי, והוא מגלם, ואני חושב שההשראה של נדמה לי, או איך שאני מרגיש מהסרט הזה, שלוק בסון ראה את הג'וקר, וניסה לייצר מעין ג'וקר משלו, ואז הוא מלהק את קל לבלנדרי ג'ונס, כי הוא קצת דומה להית' לג'ר. תרבבו את הית' לג'ר עם ג'סי פלמונס, ותקבלו את קל לבלנדרי ג'ונס. עכשיו זה מעניין שהשחקן קלב לנדרי ג'ונס מגלם דמות, שנקראת דוגמן, שהוא מאלף כלבים, אחרי שהיה לנו את אדם סנדר שגילם סנדלר, ואת אדם דרייבר שגילם נהג, פעמיים, שני סרטים. אז עכשיו קלב, לנדרי ג'ונס, מגלם מישהו ש, מחובר בכל כולו לכלבים שהוא מגדל, שהם התינוקות שלו, שהם בבייביז שלו. ובאמת, באמת איזשהו דמות, מעין ג'וקר, מישהו שבא ויוצר כאוס באזור, ולא ברור אם הוא טוב, אם הוא רע, אם הוא לטובת בני אדם, נגד בני אדם, וזה סיפור שאנחנו רואים שמתפרס ברובו בפלשבקים, על איך הילדות הנוראית שלו שהיה קלו, אביו קלה אותו עם, עם, עם כלבים, שהוא גידל למלחמות כלבים, והילד התחבר לכלבים, ולימים חי חיים של בדידות, כל מה שהוא ידע על החיים זה מגיליונות לאישה האמריקאים, והוא היה יותר נוח תחת לבוש של דיבות נשיות, אבל יצר תקשורת עם כלבים, והפך בעצם את הכלבים שלו, לא רק לשומרים שלו, אלא גם לתוקפים של מישהו, הכלבים שהוא שולח כדי לעשות סדר, ולהקות ברעים ובמושחתים. אז יש פה מישהו שהוא מעין גיבור על, שיש לו כוח על, על, על כלבים, ואיתם הוא יוצר. אז מצד אחד זה דרמה, אבל אז זה גם קצת נהיה מעין סרט אקשן, עם כלבים, אני לא בטוח שהנרטיב הזה של כלבים יכולים להרוג ולאכול פושעים ואנשים רעים, הוא הדבר הכי פרו כלבים שאפשר לעשות, כלומר שוב, הגיבור מאוד אוהב כלבים, אני לא בטוח אם לוק בסון מאוד אוהב כלבים, כי להשתמש בכלב, כלבים חמודים ככלי נשק, לא רק פיטבולים ודוברמנים ורוטוויילרים, אלא גם כלבים חמודים, שגם הם מוצגים כיצורים שיכולים להיות קטלניים בהינתן המבט הנכון או הפקודה הנכונה או האילוף הנכון, גם הנרטיב הזה אני לא יודע אם בתור חובב כלבים הייתי חושב שזה הדבר הכי טוב לעשות לכלבים, אבל זה הסרט שבו הכלבים הם אקסטנציה של הגיבור, שהוא גיבור נכה שמתנהל רוב הזמן על כיסא גלגלים, אבל באמת יוצר כאוס. אז יש פה דוגמן, חייבים לשים רווח בין הדוגמן, אחרת הסרט יקרא דוגמן, דוגמן, מעין סוג של גיבור על חדש, או דמות כזאת שחיה בשוליים של החברה, איפשהו, שוב, הסרטים של לוק בסון, למרות שהוא במאי צרפתי, וההפקות שלו הן צרפתיות, ויש לו אולפן משלו, שנקרא אירופה קור, שהוא צרפתי, הסרטים שלו לרוב דוברי אנגלית, והסרט הזה מתרחש איפשהו באזור הזה של ניו יורק, ניו ג'רזי, אני לא יודע איפה הוא צולם בפועל, אבל אנחנו אמורים לחשוב שהוא באזור הזה של ניו יורק סלש ניו ג'רזי. אז סרט, שוב, אני אומר, אני מחבב את לוק בסון, הוא במאי מאוד לא משמעותי בשנים האחרונות, אבל יש לו רעיונות טובים לסיפורים, והוא יודע לספר אותם לא רע, והוא יודע לסחוף אותנו גם ברגעים של אקשן, אז הסרט הזה שווה צפייה, הוא לא רע. טוב, לא רק לגרנדדי יש אלבום חדש, גם לאילס, עוד לא יצא אלבום חדש של אילס, הוא עומד לצאת, אלבום יקרא טיים, וזה גם השיר הראשון ש יצא מתוכו. טיים, אילס, חדש.
טיים. It's all about time now. Tick tock, I rock. But then I look at the clock. Knock, knock, who's there? Well, I don't dare. Open the door. Time. There was nothing but time then. Click, clack, riding down the tracks. Never worried about coming back. Any place looked good to me. Why not stop and see? What's there?
isn't much time now. What's the fear? Well, I like it here with the ones I love so near. Maybe there's just some way, dear God. I can stay.
מרק אברט הוא אילס טיים, סינגל ראשון מתוך אלבום שיצא ביוני. אני כידוע לכם מאוד אוהב את אילס. יש, תחפשו ספשייל אילס מלפני כמה שנים שעשיתי פה. כמעט כמעט אנחנו מסיימים סינוסקופ ברדיו הקצה. רק תזכורת, ביום ראשון בשעה 8 בערב בסינמטק תל אביב תפגשו אותי מדבר כמה כ-20 דקות לפני הסרט קרח למבוגרים בלבד של פול שרדר, כחלק מהסדרה שלי על הספר של קוונטין טרנטינו, סינמה ספקוליישן, מחשבות על קולנוע, וננסה להבין למה יש כל כך הרבה סרטים שכתב אוביים פול שרדר בתוך הספר הזה של טרנטינו, ומה, האם יש בכלל קשר קולנועי כלשהו בין טרנטינו ובין פול שרדר. אז זה ביום ראשון, ו-15 שקלים בלבד לכם, מאזיני התוכנית הזאת, קוד הטבה KZ24, כשאתם מזמינים כרטיסים, עד כאן, סינמסקופ ברדיו, הקצה, איפה, זה.
That's the radio.
That's the DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.